בשבט תשע"א, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והמעמיק בספר הקדוש אורות מת הרב קוק, בחלק הנקרא זרעונים, בעמוד קוף קף דלת. הנושא של המאמר ייסורים ממרקים, הלא הוא האתאיזם. כלומר, השיטה, ההנחה, שאין אלוהים. מה משמעות האמירה הזאת לפי הרב? הרי במיוחד, השאלה היא חריפה לאור העובדה שהאתאיזם התפשט הרבה בעולם בדורות האחרונים, והאמונה באלוהים היא או נראית מיושנת או על כל פנים עניין אישי. כלומר, זה שאתה מאמין או לא מאמין זה עניין כמו סוג של רגשיות. יש אנשים רגשניים יותר, יש אנשים רגשניים פחות, זה עניין פרטי שלך. מה שקובע את המציאות זה לא השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה פחות או יותר הנחת היסוד של החברה הסקולרית המודרנית, שהיא סילקה את אלוהים מהזירה. תודה רבה. אתה צריך, תודה רבה. זה נוטה על הצד, זה נכון. כלומר, זה מוכיח שזה יותר חזק מזה. אבל זה נורא מפריע לך, נכון?
זה לא מפריע, זה כל
מיני. בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך. סקולרי זה חילוני. חילוני במובן של אדיש לשאלה האלוהית. ברור, זה התפיסה השטחית מאוד של החברה המודרנית. מה רצית?
בכל זאת, יש אנשים שיותר רוחניים, והם משתוקקים
לרוחניות. ויש
אנשים שזה לא מעניין אותם, רוצים לעשות כסף. זה
תבוא
הבעיה, יש אנשים שיותר מחפשים
רוחניות. זאת אומרת, יש אנשים שהם יותר רוחניים, ויש אנשים שרוצים יותר לעשות כסף. שאלה, האנשים שרוצים לעשות כסף, יש להם נשמה או אין להם נשמה?
יש להם נשמה.
אז אם כן, השאלה האלוהית נוגעת להם. שאלה שנייה, אותם אנשים שרוצים לעשות כסף, הקדוש ברוך הוא ברא אותם או לא ברא אותם? ברא אותם. אם כן, הם נוגעים לו, אכפת לו מהם. ואם כן, השאלה עכשיו, אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה משנה משהו בעולם? בהחלט. אז לכן כל מה שבזאת הוכחנו בשלושת הסעיפים האלה, ששאלת מציאות האלוהה היא חשובה. יותר מזה, איך שאני תופס את אלוהים, זה עשוי להשפיע על כל מערך החיים שלי. כי מכיוון שאלוהים עומד בראש הפירמידה של כל היש, אז ברגע שאני טועה בהבנת אלוהים, אני טועה בהבנת כל היש. ואז כל החיים שלי מקבלים צורה מעוותת. נכון? כן.
גם אנשים שרוצים שנקראים מוכנים,
דורשים
את אלוהים.
תודה. לא היית צריך. כן, נו. האנשים הרוחניים דורשים את אלוהים, כן.
גם אלה שדורשים את אלוהים,
שדורשים את אלוהים, שדורשים את אלוהים, שדורשים את אלוהים, ורוצים את העבודה ואת הכסף,
שניהם דורשים את אלוהים.
אני בהחלט מסכים איתך. אתה בהחלט צודק. כל אחד יש לו דרישת אלוהים בצינור שלו.
בריבוש אחד.
בין ברוחניות, בין בגשמיות. אני רק פשוט רציתי, לפי הנחת השואל, שרצה לומר שדווקא בעלי רוחניות הם נוגעים לאלוהים, אז לכן עניתי לפי עניינו, סגנונו. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. היה במלחמת העולם הראשונה, היו מעצמות נלחמות זו בזו. צרפת, רוסיה, אנגליה, גרמניה, נלחמו זו בזו. אוסטריה, אוסטרו-הונגריה. היו הרבה מדינות שנלחמו זו בזו. אז שאלו את אחד הרבנים, בעד מי להיות? כן? האם צריך להיות בעד גרמניה, או בעד רוסיה, או בעד צרפת, בריטניה, איטליה? בעד מי להיות? וענה הנשאל שתמיד במלחמה כדאי להיות בצד של החזק. ולכן צריך להיות בצד של הקדוש ברוך הוא, כי הוא החזק. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, הדברים כאלה הם מאוד בעייתיים, אמירות כאלה, ואני אגיד לכם למה. כי זה מצייר את אלוהים בתור החזק. זה הבוס, הוא החזק, כדאי להיות איתו. זה נורא לחשוב את זה. כי זה אומר שכל היחס שלי לעולם, אל אלוהים ולעולם בכלל, הוא יחס של כוחניות. איפה שזה יותר חזק, שם הולכים. אין לי ברירה, אני נכנע לפניו, הוא הבוס. אם לא, אז משהו יעשה לי בגהינם, חבל על זה. חוץ מזה, הוא גם מבטיח שאם אני אעשה מה שהוא אומר, נתן לי שכר טוב בגן עדן, שווה. כן? כל זה הופך את הנפש לנפש עבדותית. קטנטנה. נכנעת. או מכניעה. כי אם אלוהים הוא מי שאני נכנע לפניו בגלל שהוא חזק, זה סימן שמה שחשוב אצלי בחיים זה הכוח. זאת אומרת שאני רוצה להכניע אחרים.
זה האסלאם.
בסופו של דבר זה באסלאם, כן. זה מאוד חזק. באסלאם זה מאוד בולט הדבר הזה. אני אומר, אבל כשיהודים חושבים בצורה כזאת, אז זה יהודים מוסלמים. אז זאת אומרת, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי היא דוגמה להשתלטות של תפיסות מקטינות של אלוהים בתוך הנפש היהודית. והקטנות הזאת היא המזמינה כתגובת נגד את האתאיזם. לא מתוך, כמו שהיה אפשר לחשוב, אתאיזם מתוך קטנות יותר גדול, עוד יותר, אלא אדרבה, מתוך גדלות של הנשמה, שאיננה יכולה לקבל ציור קטן כזה. רואה? שהיא רואה בזה פלצות. דבר דומה מצאנו בשאלת האמונה בתורה מן השמיים. קרוב לנושא של אמונה באלוהים, אבל זה נושא אחר קצת. תורה מן השמיים. יש לרב קוק ספר, לא כל כך מפורסם, אבל מפורסם, נקרא אורות האמונה. מכירים? יש ספר של הרב קוק, אורות האמונה, שנערך על ידי תלמידו הרב משה גורביץ, וזה כל מיני דברים, זה קצת מבולגן, הספר לא כל כך מסודר, כנראה שהרב גורביץ לא הספיק לערוך אותו בצורה מושלמת, אבל יש הרבה מאוד דברים חשובים שם. שם הרב בן היתר דן הוא אומר ככה, יש כפירה, יש כפירה שהיא כהודאה, ויש הודאה שהיא ככפירה. מה זאת אומרת? הרי המושג כופר זה מושג גם בדיני ממונות, נכון? בדיני ממונות, אדם תובע את חברו, או שהוא מודה בחוב, או שהוא כופר בחוב. או כופר במקצת, מודה במקצת, יש כל מיני ביטויים כאלה. אז הרב קוק משתמש בביטוי הזה, מעתיק אותו לתחום האמונה, אומר יש כפירה והודעה. הוא אומר יש כפירה שהיא כהודעה, יש הודעה שהיא ככפירה. למשל אומר הרב, לדוגמה, יש אדם שאומר שהוא מאמין בתורה מן השמיים. השאלה, מאיזה שמיים באה התורה שלו? יכול להיות שזה בא לו משמיים מאוד מאוד נמוכים. תפיסה כל כך קטנה שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. אז באופן רשמי הוא מודה. הוא אומר, אני מודה, מאמין, תורה מן השמיים, כן. אבל איזה שמיים? לא על זה דיברה התורה. ויש לעומת זה אדם שאומר שהוא כופר בתורה מן השמיים, בגלל שהשמיים שהוא מכיר זה אותם השמיים הנמוכים של אותו מאמין. ולכן הוא אומר, לא ייתכן שהתורה באה משמיים כל כך נמוכים. הוא אומר, התורה באה ממקום יותר גבוה. מאיפה? מהחוכמה והמוסר של האדם. אומר הרב, אז הוא עוד לא הגיע אל מרכז האמת. אבל הוא כבר התרומם. הוא כבר יותר קרוב לאמונה האמיתית. בסדר? אז לכן, אחד הדברים החשובים ביותר, זה בירורי האמונה. כן? כלומר, לברר מהו התוכן האמיתי של האמונה. מתוך כך, הרבה הרבה תיקונים יבואו. כן, בבקשה.
אז עדיף בעצם את האדם האתאיזם, מאשר האדם
עם
האמונה הקטנה
יותר? אתה שואל, האם יש עדיפות לאדם האתאיסטי על פני המאמין הקטן? יש צדדים לך. וצדדים לך. בוודאי שמצב האפיקורסות הוא מצב נורא בנפש, זה גם מחלה את הנפש.
בסך הכל
עצמי. האמת היא ככה,
היה יהודי אחד, רבי יעקב רידבז, היה מתפלמס עם הרב קוק, כידוע. הרבי יעקב רידבז היה מגדולי הפוסקים, אדם חשוב מאוד. בין היתר, הוא כתב אל הרב קוק, אתה כל הזמן מדבר על לימודי אמונה, בירורים וכו', אני די לי להאמין במה שהאמינה הסבתא שלי. עונה לו הרב קוק, הסבתא של כבודו, בוודאי הייתה אישה צדיקה, ומקום טוב שמור לה בגן עדן עם כל צדיקי ישראל. ככה עונה. אבל אי אפשר להשתמש בצורת האמונה שלה כדי לפתור את הבעיות של כלל ישראל. כלומר, אתה רוצה להנהיג את האומה, אתה צריך לברר את הדברים בעומקם. זה כמו שלמשל, אני יודע, המושגים בפיזיקה שיש לבעל מקולת, לא צריכים להיות מאוד מפותחים, כי הוא לא אחראי על תוכנית הגרעין של מדינת ישראל. אבל מי שאחראי על תוכנית הגרעין של מדינת ישראל, כדאי שידע פיזיקה כמו שצריך. מובן? בבקשה, חכם יוסף.
יש אנשים שפוחדים מהקדוש ברוך הוא, וזה חוזרים לתשוב על הכל. זה גם מפחד מהחזק. אני נצמד לחזק.
כן, כן, בדיוק.
זה בעיה. לפי זה,
אתה צודק.
יהודים מוסלמים.
נכון. אבל זה בסדר, אנחנו מתירים
את זה.
אז אני, אבל אנחנו מתירים את זה. זאת אומרת, אנחנו מתירים להתפלל עם מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא. זה בסדר, מותר. כן? זה מותר. רק זה צריך לדעת מראש שהתרחבות הסגנון הזה גורמת לבעלי הדעה והשכל להתרחק מן היהדות. כלומר, כנגד 10 מתקרבים בסגנון של פחד אלוהים, אתה תביא 100 מתרחקים מאמונת השם. אז אני לא אמרתי שאין היתר לזה. מותר. אבל צריך לדעת מה הנזקים. זה כמו שיש, פעם שמעתי בשם הרב יצחק גינסבורג, הסבר יפה, מה זה פסל מיכה שעבר בים. כן? חז"ל אומרים שפסל מיכה עבר בים, שנאמר ועבר בים צרה. אז הוא אומר, פסל מיכה שעובר בתוך הים, זה יראת העונש. כלומר, שמותר לעבוד את השם בצורה הזאת. זה לגבול עבודה זרה, אבל זה מותר. כן? טוב, בבקשה.
שתי דבר, אחד, זה קורה לזה, זה לפניו נעבוד ויראה בפחד, שנאמר, ושתיים, זה מה שהדתיים עושים היום, זה מגבילים את השלום, את האלוהות לעניין של בית המדרש, ולא כל תחומי החיים.
אתה צודק. זאת אומרת, אתה מראה פה שני דברים. א', יש נוסח תפילה לפניו נעבור בירה בפחד. פחד בשפה של התנ"ך או של התפילה זה בדיוק, זה לא הפחד במובן העברי המודרני של המילה. כי בעברית מודרנית שאומרים לפחד, הכוונה לפחד. כש בעברית תנ"כית אומרים לפחד, פירוש הדבר להתרגש. כן? ופחדו אל השם ואל טובו. בסדר? בפחד אביו יצחק, מי שיצחק היה מתרגש ממנו. זה הכוון. עכשיו מה שאתה אומר, שהרבה פעמים הדתיים מצמצמים את האלוהות בתוך בית המדרש, אז זה בדיוק כנגד זה, הרב זועק. כן, בבקשה. מישהו רוצה להגיד? כן. דבר.
הרב דיבר על קריאת העונש. מצד השם הכי החילונים. לא רק זה, יש לו מצד עצמה, שגם חזר גם רשב"י בצורה ממש שבעצם זהירה שיטתה שהיא לא רוצה, שהיא בעצם שלב בדרך
לאיזו... נכון, נכון. כלומר, אתה צודק, שיראת העונש, אמנם היא נצרכת, אבל במינון נמוך.
נכון, בדרך
לה. כן, בדרך לה, אבל גם. הרב קוק באגרות ראייה בכל זאת מלמד זכות על יראת העונש. הוא אומר, צריך קצת. צריך קצת כדי לזעזע את הנטיות הנמוכות של האדם. יש באדם נטיות נמוכות, הוא צריך קצת יראת העונש. כן.
ושנאמר, ואתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה.
יראה אלוהים אתה זה לא פחד.
אבל זה מידת הדין.
ודאי זה מידת הדין, אבל זה לא קשור בכלל. וכי אברהם פחד ממה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו אם הוא לא יעשה את עקדת יצחק. בגלל זה הוא הלך. כן? מה אתה אומר?
ששרה פחדה להגיד לא צחקתי.
כי יראה, כתוב שם. לא צחקתי כי יראה. נכון. אז השאלה היא, מה זאת אומרת היראה הזאת של שרה? הרי זה יכול, כל הפרשה שמה היא מוזרה ובלתי סבירה לחלוטין. כן? כלומר, היא צריך להבין את המצב. היא מתנבט, כן? היא מצב של נבואה. והיא כמו ילדה קטנה שאומרת לגננת, זה לא אני. והיום אומר, לא, כי צחקת. זה מה, זה מן אווירה הזאת, כן? עד כדי כך שהמדרש אומר שמעולם לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. מה זה להשיח? מה? לדבר. אז קודם כל, הקדוש הוא דיבר עם הרבה נביאות. יש נביאות. אלה שטויות. להשיח זה כמובן לדבר שטויות.
שיחתם של עבדי
עבדי. כן, שיחתם, דברים של מה בכך. זאת אומרת ששרה, שרה פה משחקת איזשהו משחק של ילדותיות. צריך לבין למה היא עושה את זה. אז אני, בשיעורים שלי על בראשית, אני הסברתי את הפסוקים האלה. כן? מה היה העומק של הדברים שם? טוב, אז אפשר פשוט להוציא מהארכיון. בבקשה. בתקווה שזה יקדם אותנו בשיעור. כן. נו, דבר. אל תחת. לא שומע. הנה, זה דוגמה, כן. אתה אומר שהמושגים של שכר והעונש הם מושגים מוטעים, נכון? בנפש ה... המצויה. כי לפי מה שלמדנו אצל חז"ל, במקום שכר ועונש משתמשים בביטוי אחר, נכון? מידה כנגד מידה. או במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. הנה, זה דוגמה. זה דוגמה. כן, ברור. טוב, ובכן, אחרי כל הדברים, האמת והצדק האלה, אנחנו ניגשים אל טקסטו של הרב. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה לדבר המושג האלוהי. כלומר, כיוון שהמושג האלוהי לא מבורר, אז נוצר ערפל בנפש. ברגע שיש ערפל בנפש, יש ערפל ערכי. ערפל ערכי גורם לחיים רעים. פשוט מה? שהוא, על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות. כלומר, יש מחשבות מעשיות, מחשבות כיצד לעשות. ויש מחשבות עיוניות, תיאורטיות, ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. תמיד. צריך, מה?
אם המושג האלוהי הוא ים שאין לו סוף, אז ברור שיהיה ערפילים.
ברור, נכון? אתה צודק. זאת אומרת,
מה?
לא, 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 אבל צריך לסלק את הערפילים. זאת אומרת, אתה אומר, המושג האלוהי הוא ים שאין לו סוף, ברור שהדבר הזה מוליד ערפילים, ולכן צריך לבאר את הערפילים.
כן, אבל תמיד
יהיה
לך איזה
ערפיח. אבל יש, אתה צודק, הערפילים שישארו הם ערפילים נעימים. זה כמו מסננת של אור.
מה הם ערפילים?
כן, שמשל הווילונות. הם דווקא הופכים את האור לנעים. כן, זה כמו שאומר הכוזרי, שהשכינה ניצוץ אלוהי. בדמיון, אפשר מביא דוגמה, לקרני השמש ביום המעונן, שמעידים על נוכחות השמש, אבל כפי שהשמש עצמה לא רואה. כן? זה מתוק, זה מתוק האור לעיניים. היה איזה יהודי אחד מסובך באמסטרדם, הוא כתב פעם ש...
מי זה הרב?
ברוך. אם אתה לא מאמין, שאל את ברוך. כן? אז הוא כתב שכל מיני דברים על אלוהים, על אתיקה וכדומה, מאמר תיאולוגי מדיני ועוד כמה דברים, כתב נגד הרבנים וכו'. היהודי הזה כתב באיזה אחת מהאגרות שלו, צריך אתה לדעת שתפיסתי את אלוהים איננה שונה מתפיסתם של נביאי ישראל. איך הוא אומר? אלא שהם ראו את הדברים כמבעד לענן, ואני ראיתי ביום בהיר.
נשמע פינוזה.
ענבה, לא? יש פה ענבה.
זה שפינוזה
בלי? כן, שפינוזה. כן, שפינוזה. כן, הוא אומר. עכשיו, זה מעניין. לא, אבל צריך להבין למה הוא אומר את זה. הרי הוא היה פנתאיסט, נכון? היה פנתאיסט. הפנתאיזם מכליל את אלוהים בתוך ההיגיון של הבריאה. הכל מוסבר. בעצם הכל הגיוני. כולל אלוהים, גם הוא בעצם משועבד לחוקיות של השכל האנושי, פחות או יותר. ולכן, הוא לא יכול לראות את הדברים כמבעד לענן. לספינוזה, הכל ברור. אבל הנביאים, הם מכירים את זה שהאלוה הוא גם טרנסנדנטי מלבד ההתגלות שלו, מלבד האימננטיות. אז לכן הם רואים כי מבעד לענן, זה האופן שלהם לדעת את השם. כן, בבקשה.
כשהרב כאן כותב ערפילים, למה כן. בדיוק הוא מתכוון שאומר ערפילים?
ערפילים הוא זה חוסר בהירות מחשבתית.
מבחינת
ערפל מחשבתי? כן, ערפל מחשבתי, שהמושג לא לגמרי מבורר. ואז מלא כל מיני שטויות, כל מיני קריקטורות של אלוהים נוצרות בנפש. זה הכוונה ערפילים. כן, בבקשה. לעניין
הנקודה של הכל ברור או לא ברור.
כן.
אני לא הבנתי אם זה לא נכון שהאדם אומר, הכל הגיוני, זה המילה שאתה משתמש. הכל הגיוני, זה לא נכון שהכל
הגיוני? הכל הגיוני לא, אי אפשר להגיד דבר כזה, כי גם ההיגיון...
הגיוני לא
בגינים
שלי, אני מתכוון. הכל הגיוני, כי זה
אשר, ברגע שאתה אמרת לא מחשבותיי מחשבותיכם, אז זה כאילו אמרת מושג שאינך מבין אותו. כי אם אני אומר, מחשבה שהיא לא מחשבה, כן? או גדול שהוא לא גודל, גודל שהוא לא גדול, אז אני כבר לא יודע על מה אני מדבר. כלומר, בין זה לבין שיפו פה אין הבדל.
הבנתי. בוא נאמר, להבין, להטיב לנברא, זה לא תחיל
לדבר. להטיב לנברא זה גם סוג מסוים של הגדרה. וזה בוודאי לא השורש של המציאות. מה זאת אומרת? זה מה שאומר שכמו שכל הדתיים קוראים בספרות פופולרית הנקראת דרך השם והרמח"ל, חושבים שכשהרמח"ל אמר שהמטרה של הבריאה היא להיטיב לנבראים, שהוא אמר כל מה שיש לו לומר. וזה ממש לא נכון. כן? אנחנו רואים בספרו דעת תבונות, שהוא מדבר על מגמות אחרות, של גילוי הייחוד למשל. או למשל... מה?
שזה גם חלק מהייטיב לנבראים.
לא. לא. זה אני אומר, פשוט, כל המושג... בכלל, אם אתה אומר, מטבע הטוב להיטיב, או ביטויים כאלה, אז אתה אומר בעצם שאלוהים מוכרח להיטיב, כי מטיבו להיטיב. ואז אתה מטיל הכרח באלוהות. לכן גם ההסברות האלה של הבריאה בשביל ההטבה, אנחנו צריכים להיות מודעים למוגבלות של ההסברות האלה. לעניות
דעתי, כל מה שנאמר זה מצד הרצון שלו, כלומר...
ברגע שאמרת את המילה מצד, הפכת את זה ליחסי.
נכון.
בסדר, עשיתי כמו שרציתי.
זאת אומרת. מצד לרצות... אותו משקל.
אוקיי, 100%. אז אתה ואני בעצם משדרים עכשיו על אותו גל. כלומר,
מוכרח להיטיב?
לא. רצה להיות מוכרח. ברגע שאמרת רצה להיות מוכרח, כבר הפכת את זה ללא מוכרח. זאת אומרת, שכל ההסברות שאתה נותן, הן הסברות אחרי הנחות מסוימות. זאת אומרת, יש הבדל בין העצמות האלוהית לבין האידיאלים, לבין צורת ההתגלות, הרצון להיטיב וכדומה. שכל הדברים האלה הם מדרגה שנייה או שלישית או רביעית של הבנה. זה בדיוק מה שכאן הרב רוצה לשחרר אותנו מן המחשבה שהגילויים הם העצמות. זה בדיוק העניין. כן, בבקשה.
אני שמעתי מישהו פה אומר פעם משל יפה, משל לאמא שמשלת ואומרת, הילד שתקרב לי תפוחי אדמה, היא לא באמת צריכה עזרה שלו במדבר, אבל היא אומרת, אתה טוב.
הסבר מאוד יפה. הסבר מאוד יפה. כן? זה מנוגע לליבי. כן? זהו. טוב. כן. מה אתה אומר? אני מסביר שברגע שאתה אומר הסברה מסוימת היא מצד, היא מפסיקה להיות מוחלטת. וזה מאוד חשוב, זה בדיוק אחד הייתי אומר, הענווה המחשבתית, שהיא אומרת לנו שכאשר אנחנו ניגשים אל האלוהות, אנחנו רק ניגשים. לרב צבי יהודה היה ביטוי מאוד מעניין, כל פעם שהוא היה מפרש את פרשת השבוע במוצאי שבתות, הוא היה אומר את המילים, אנחנו נפגשים עם דבר השם שבפרשת השבוע, שאומר לנו כך וכך. המילה נפגשים היא מאוד משמעותית. כלומר, אני לא דיברתי על העצמות, אלא על המפגש. כן, בבקשה. אני רואה שדברים קשים עליך. ונקלים בעיניך. כן.
קודם כל, ברור שלא מדובר על העצמות. מלכתחילה אנחנו לא עסקים בעצמות,
אלא... זה בדיוק מה שרציתי. זה בדיוק מה שרציתי להסביר. ולכן כל ההסברות שלנו אינן נוגעות בעצמות האלוהית, ולכן כל ההסברות שלנו אינן יכולות להיות רדוקציה של מושג האלוהים.
אתה
אומר,
להגיד
מי
זה אלוהים באמת ממש בעצמו?
בדיוק, הבנת. סוף סוף. כן, ברוך השם הגענו להבנה. מה? כן, זה אליהו הנביא אמר, כן? באיפה מחשבה? תפיסה בכלל. וגם הביטויים שבאים אחר כך בספר תיקוני הזוהר, כן? על חכים ולא בחוכמה.
על מבין ולא בבינה.
אז זה חוכמה או זה לא חוכמה? המושגים הם מתרחקים איתנו, כן.
זה מתאים דווקא למה שהחנוכה של הרב צבי יהודה לפרשיות, שאנחנו נפגשים עם הפרשיות, כי הרי כתוב, ב-13 נמדות התורה נדרשת, לא נמדדת, נדרשת.
יפה.
אנחנו נדרשים, זאת אומרת, מבחינה לדרוש.
יפה. יפה, יפה. טוב, ובכן, אני מציע שאנחנו נמשיך בדבריו הנפלאים של הרב. תמיד צריך לזכך את המחשבה. מה אתה רוצה? בבקשה, דבר.
הביטוי הזה של תום מוחלט, שכל אחד מפוזר וכל מדבר מזל, תום מוחלט, זה כמובן שזה לא מדבר בעצמתו, אבל בעצם זה ביטוי ש... זה לא מגדיר את הבורא.
ודאי שהוא מגדיר, ברגע שאמרת שהאלוהים הוא הטוב המוחלט, הגדרת.
אוקיי,
אז הגדרת את הבורא
וזה
שהוא טוב מוחלט. אז בדיוק כנגד זה אנחנו מתקוממים.
לא, כל חז"ל אומרים.
לא, חז"ל, לא כל חז"ל אומרים, כי חז"ל הם מאמינים ביהדות, והם יודעים שביהדות אין הגדרה של הבורא.
אבל כל חז"ל כתוב טוב מוחלט, הבורא טוב מוחלט.
הבורא טוב מוחלט, צריך להבין, כשמישהו אומר את זה, צריך להבין מה הוא מתכוון. כי השאלה האם... התכוונו לתת הגדרה, או התכוונו לדבר על הופעה, על תפיסה סובייקטיבית, בהכרה שלנו, וכדומה.
הרב אשלג בעצמו אומר לשאלה הזאת.
מה הרב אשלג אומר?
הרב אשלג בעצמו אומר לשאלה הזאת בחלק כ"ד מהדמת שלו לשאלה הזאת.
כן.
הוא אומר שמבחינת הטוב לעתיד, זה העניין של הטוב לעתיד ונברא, שיקבלו את הטוב שייתן להם. אז העניין הזה... הוא אומר שזה בעצם הטוב
להטיב
לנברא,
ויכולים
לקבל את זה.
בכליהם
לקבל את זה.
מצד הכלים, כן, טוב. זה
הדגשה.
אצל הרב אשלג זה מאוד בולט הדבר הזה. כן, שזה מצד הנברא. טוב, תמיד צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של העדרים וחסרונות. כן, יש פה כמה דברים שצריך להתרחק מהם. היום מעניין, היה יהודי אחד שמחשבתו במידה רבה השפיע על הרב קוק, לא כל כך מוכר, רבי נחמן קרוכמל, שמעתם עליו?
קרוכמל.
רחמל או קרוכמל, קרוכמל, כן, רבי נחמן קרוכמל, ראשי תיבות רנק, עכשיו אני מיד אתייחס, כן, רבי נחמן קרוכמל, רנק, ספר מורה נבוכי הזמן. אמיתי, הספר הזה שנוי מאוד במחלוקת, זה, יש כאלה שפסלו אותו מלבוא בקהל, יש כאלה שמכשירים אותו לבוא בקהל. אבל מעניין, בפרקים הראשונים יש לו אזהרות שהוא מזהיר על אופן האמונה. מה הם דרכי האמונה המוטעות? והוא מביא שם שישה אופנים שונים של אמונה מוטעת. כן? אז כדי לשים לב לזה, יש, לא זוכר עכשיו את כל הפרטים, אבל יש, זה קצת דומה למה שכאן הרב אומר. כן, תמיד צריך לזכר את המחשבה שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים. יש אדם שמזהה את האמונה עם הדמיון שלו, של פחדי שווא, זה כבר אצל האדם הפרימיטיבי, של תכונות רעות, זה אצל שופנהאואר, של היעדרים וחסרונות, יש כל מיני אופנים. אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת. על ידי מי? על ידי אנשים הראויים לזה כמובן, מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לכך. אז מהירה הנשמה מאור העליון על ידי היא דבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים וכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתאדנים. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדביקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב, לנהל את כל מהלך החיים באורח ישר. לכן צריך, אם אתה רוצה שהאמונה תהיה מועילה, מקדמת את האדם, מיישרת את האדם, אתה צריך קודם כל לזכך את הלימוד הזה, וצריך שלפחות אצל גדולי הדעה, לא צריך אצל ההמון, אבל שאצל גדולי הדעה המושגים יהיו ברורים. כן, בבקשה.
למה
רוצה
את ההמון?
מה? כי ההמון לא תמיד יכול להבין. צריך להתחשב בחולשות של ההמון.
ברור שגדולי הדעה הם אלה שיבררו את זה.
אבל גדולי הדעה לא תמיד מבררים את זה. כלומר, בעצם פה הרב פונה אל גדולי הדעה ואומר להם, תצאו מן האדישות, תתחילו לעבוד. זה מה שהוא אומר.
האם הרב קוק היה הולך למקווה כל בוקר?
האם הרב קוק היה הולך למקווה כל בוקר? וואי, שאלה יפה. אני חושב שכן. היה לו מקווה בתוך בית הרב. הוא קיים עד היום. כן, היה לו. הרי הוא היה עוסק בספרי תורה, בחצות לילה וכו'. מן הסתם שהיה טוב.
זה של תעלת הלב.
כן, יש פה גם היה. איך אפשר לעניין אנשים באמונה? הם לא מתעניינים. כי ברור להם מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה מעניינו, את מי מעניש וכו'. ולכן אין מה לדעת ממנו. הם כביכול מכירים השם מה שמקבלים מהתרבות הסובבת. ובייחוד סרטי הוליווד. זה נכון. ולכן האלוהים הזה שהם מאמינים בו, הוא אלוהים קטן שצריך לרחם עליו, שכבר ניטשה ברחמה ורבים המית אותו בהמתת חסד. גדולי מחזירי התשובה בישראל כיום מחזירים בסגנון ההפחדה מעונשי השם בזה ובבא, ועל זה גאוותם ותפארתם. ויש גם אנשים שלא יכולים להבין האלוהות בצורה אחרת מפחד מעונש, ומזה כל יראת השמיים שלהם. אז קודם כל, אני גם אומר על גדולי מחזירי בתשובה שמחזירים בסגנון של הפחדה מעונשי השם, אני לא ידעתי שאני עושה את זה.
אני חושב שהם התכוונים למישהו אחר.
אה, לא התכוונו אליי? וואו, חשבתי שאני...
אולי כבודו היה איתו בכנס
פעם. מה?
כבודו היה איתו בכנס
פעם. אה, כן, כן. טוב, דבר נוסף, צריך להבין זה שיש הרבה אנשים שזה מה שמועיל להם, זה בגלל שאתה לא מאמין שהם מסוגלים לי יותר מזה. כן? אני זוכר ש... פעם אחת הייתי באיזשהו כנס קטן של אנשים שדנו ורצו אז לעצור את הנסיגה מן הגולן. היו כל מיני מחשבות על לסגת מן הגולן. וישבו אצלי כמה אנשים חשובים ודנו בשאלה החשובה כיצד לפנות אל הציבור הספרדי. מה הנחת היסוד מאחורי הביטוי הזה? טוב, אנחנו מאוד אינטלקטואלים ויש אנשים חסרי דעת. אז איך עושים? איך מעבירים? אז אני אמרתי שהספרדים הם בדיוק כמו כולם, רק שיש להם חיסרון אחד, שהם מאמינים יותר, יש להם יותר אמונת חכמים, ובסך הכל הם כמו כולם. אמר לי ברצינות אחד מחשובי התלמידי חכמים שהיו שם, תשמע, זה תגלית בשבילי. כלומר, במילים אחרות, אתה תעביר לציבור את מה שאתה מאמין שהציבור יכול לשאת. אם אתה מזלזל בציבור, אז אתה תחשוב שהם לא יכולים להבין משהו אחר מאשר האש של גהינם. אם אתה מאמין שבתוך הציבור יש שכל, מוח בקודקודם, אז אתה תדבר איתם ברמה גבוה ואתה תתפלא לראות שהם לפעמים מבינים יותר טוב ממך.
הרמב"ם כותב על זה, העניין של הילד, זה רק ילד ואישה צריך לעבוד
מבחינת. בסדר, זה ילד ואישה בימי הרמב"ם.
דמי הרצות.
כן, אבל אחר כך, הוא אומר הרמב"ם בעצמו שמרימים אותם אל דעת אלוהים האמיתית.
תלמידי
חכמים. כן. לא, הוא כותב שעד ש... כלומר, שגם, הוא אומר, הילד ו... ילדים ונשים מלמדים אותם כפי דרגתם, עד שמביאים אותם אל, 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 אל אהבת השם, לשמה. ככה הוא כותב, בהלכות ישועה. כן. איך האבות ומשה סילקו ערפילי האמונה מנפשם? הרי לא היה להם כתבי מהר"ל, כוזרי, רמח"ל, רפ"ק, חסידות, מורה נבוכים וכו'. עד רבה. השאלה היא... איך המהר"ל, הכוזרי, רמח"ל, הרב קוק, חסידות ומורה נבוכים, הם קצת מצליחים להבין מה שהבינו האבות במשה רבנו. זה ההפך. כלומר, זה שיש לנו הרבה ספרים היום, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים. זה בגלל שאנחנו פחות חכמים. כי אנחנו פחות חכמים. כלומר, ככל שדבר פחות מבורר, אתה צריך יותר להסביר אותו. אבל... פעם אבותינו היו קוראים בתורה, בראשית ברא אלוהים, הבינו את כל הסודות של תיקון זוהר. עכשיו, ספר תיקון זוהר, 70 פירושים למילה בראשית. 70 פרקים. כן, כל פעם פרק עמוק וכו'. אבל כל זה כתוב בבראשית ברא אלוהים.
אבל אני לא מבין את העניין של השקטות.
של השקטות. מה יש בשקטות?
שואי הזורג, מי שלא מהתפילים, זה ממש...
כן, זה באמת קשה. טוב, עכשיו, מה זה? כן. מה זה פחדי שווא שהרב כותב? ממה כן צריך לפחד? פחדי שווא זה הפחד שאין תיקון לעולם. יש בספר אורות התשובה פסקה שלמה על פחדי השווא. אולי כדאי לראות את זה. על הקיר, אורות התשובה. זה פסקה אקזיסטנציאלית. זה בפרק ת' ז' פסקה ב'. מחשקי ההוויה עלופים הם בפחדי שווא. שמפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור בנפש העולם המחושר בתנאי הלחץ וחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית. כלומר, הפחד בא בתור האויב של החירות. בעל התשובה מפחד. הנה, פה יש דוגמה של במה מפחדים. בעל התשובה מפחד שעוונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר אפסה. אגב, הפחד שב הזה הוא המקור של הנצרות. כי הנצרות לא מאמינה שיש תיקון לחטא על ידי התשובה, ולכן הייתה זקוקה לאיזה מיתוס כדי להציל את האדם מן החטא. זה בא מהפחד הזה.
מה זה המיתוס הזה?
המיתוס של הצליבה וכל הכפרה על ידי ישו. ואיננו יודע שבתוך פחדו זה כבר כל אורות הצלתו מונחים הם בגניזתם. עוד פחד. פחדה הארץ גם כן, ולא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה תעמוק את האמפיריו. פחדה הלבנה מפני ההתחרות של שני מלאכים בכתר אחד. מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש הבהירים והרוממים. מפחד הוא כל העולם הזה. כל העולם מפחד. מפני הופעתו של העולם הבא. הנאמר בקודש. יש הרבה הרבה פחדים. כן?
במובן של רגש או במובן של פחד?
פחד זה סוג של רגש.
לא, כי הרבה מכל נסביר שהפחד...
לא, לא, הפחד היא המודרני, המודרני.
כי פחדה הלבנה עבוד?
כן, כן, כל הפחדים...
זה דבר על מושג שהוא יותר...
כן, אבל המילה פחד הוא משתמש במובן המודרני של המילה. כן? אמנם, מתוך אוצר הביטחון, בא השלווה. והפחד שר מיסודו. ומגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. ובקדושת הביטחון ימלאו פגימותיהם של העולמים וכל אשר בהם. ביטחו בשם עד עד, כי ביה השם צור עולמים. כלומר, מה אומר הרב? כל הפחד בא מפני שאתה לא התייחסת לקדוש ברוך הוא. אבל מה זה לא התייחסת אליו נכון? לא ביררת מי הוא. כיוון שלא ביררת נכון את המושג האלוהי, כל הפחדים האלה יתנפלו עליך. כן? בבקשה.
אבל העניין של פחד זה פה אחד, שזה
התאגלין,
לא?
אני לא מבין בזה. זה דרשו. לא מבין. כן, מה אתה אומר?
מה זה מאותו חלק החשוב שלהם, זה הנשמה?
לא, החלק החשוב, הכוונה, אתם די חכמים מעמיקים.
אני יכול להסביר את כל מה שהרב קרא?
רק שאני אדיר, יש פה... הנה, יש פה עוד שאלה, אנחנו מיד.
אבל גדולי... מחזירי התשובה פונים לציבור ספרדי בסגנון הפחדה. והרי הם בעצמם ספרדים. אז מה הם זלזלים באחיהם הספרדים? אז מה, הם מזלזלים באחיהם הספרדים וגם בעצמם? מה אתה רוצה שאני אענה לך על זה? זה ממש אחר כך אני אקבל מיילים בלי סוף. טוקבקים. כן.
זה מזכיר לי, משל ונמשל, היית באיזו ישיבה עם אנשים, רצו להחזיר את הרמה וכו'. נחש בולע עכבר, לוקח לו איזה יומיים עד שהוא משתחרר מהדבר הזה.
מה אתה? אבל השאלה איזה מקש של העכבר?
ודאי.
ימני או שמאלי, זה השאלה.
הייתי רוצה לשמוע את דעתו של הרב על העניין הזה של הספרדים המחזירים בתשובה מבחינת הפחדה.
אני אמרתי דעתי, הייתי דעתי, אני חושב שזה הרסני הדבר הזה. זאת אומרת, המחשבה, כלומר, אחר כך באים בטענות שהספרדים מופלים לרע שמזלזלים בהם, כשהאנשים שצריכים לטפל בהם גם בהם גם בעצמם מזלזלים. מה אפשר לעשות?
זה בא מהרבנות הראשית. סתם נניח, ניקח לדוגמה של ההכשרים. הרבנות מזלזלת באנשים, וזה גם נתן להם הכשר
של המורצי
להגיד,
זה מכשירה את זה. לא, זה לא קשור לנושא שלנו. אנחנו מדברים על דת אלוהים, זה לא תורה. אנחנו מדברים עכשיו על דת אלוהים.
כן? זה
נעשה כגמרי נשאר. מה?
לא פידליץ
לזה
שמשתמשים
הרבנים, זה אין
זמן.
מה זה אין זמן?
יש עוד שנייה יש גאולה, ובגלל זה צריך
להחזיר... גם, אתה אומר, אלה שאומרים ככה, שאין זמן, ויש עוד שנייה יש גאולה, גם זה תפיסה קטנה. מה זה? אתה יודע מה זה להגיד עוד שנייה יש גאולה?
אין סבלנות.
פירוש הדבר, שאתה עומד ב-11 בבוקר, ואתה צועק, רבותיי, תתכוננו עוד מעט השמש עולה. יחרו את הרכבת. כן, אז אומר, הגאולה בדרך.
אני מאמין שזה בשנת תשעים.
כמו שאמר לי פעם איזה יהודי אחד ששאל את רבו, הוא שאל את רבו, ומאז הוא עזב את רבו. אמר לו, תגיד, אמרת, לימדת אותי, כבוד הרב, שיש השגחה בכל דבר, חוץ מבית השח. לא קיים. שם אין השגחה. כן. אז מה אתה רצית?
רציתי שהרב יסביר.
שאני אסביר את המילים. אני חושב שהסברת, אבל אני אסביר אותם. בבקשה.
כמו למדנו בנפש החיים, הוא לא היה שם סימפוני, הרבה הפחדות היה שם בתמונות.
יפה. אתה אומר כך, בנפש החיים, למדנו אתמול, לא צמחונות, אלא הרבה מאוד הפחדות. בכלל לא. ממש לא. שם דווקא בעל נפש החיים, מטרתו להסביר לאדם מה זה גהינה ומה זה גן עדן. הוא לא בא להפחיד אותו, הוא בא להסביר לו מאיפה זה בא.
גם המרצים הספרדים גם יכולים להפחיד, להסביר לו ככה.
לא, אלוואי. כן? תראה, כבוד הרב, חם לי עם הציצית. בגהינם יותר חם.
אבל הם חושבים שיש כזה איזה מין מלאך כזה, יושבים כזה
פשיט,
ואומר, חמש דקות.
בסדר, מה אני אעשה? טוב, עכשיו איפה היינו? אתה רוצה את המילים של הפסקה?
אני אוכל להסביר את התוכן, זאת אומרת, הרבה קרה ולא...
אני חושב שאני הסברתי, אבל אני אסביר עוד פעם. בסדר? תמיד צריך לזכך את המחשבה, שתהיה ברורה. בלא סיגים, של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של הדרים וחרסונות. זה ברור או לא?
ברור.
אוקיי, מאה אחוז. אמונת אלוהים מאשרת את בני האדם, כלומר עושה אותם מאושרים וישרים, רק אם המושג האלוהי ברור, אבל אצל מי הוא יכול להיות ברור? לא כולם מבינים בעניינים אלוהיים, אבל אצל יחידי הסגולה שעוסקים בשאלות האלה, נכון? כלומר, רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת. על ידי מי? מאותו החלק החשוב שלהם, שהוא ראוי לך. כלומר, על ידי אותה חלק של האנושות.
זה גורם לכולם בעצם? מושפעים?
כן. ברגע שהמרכז התודעתי הוא מתוקן, זה מכה גלים על הכל. כלומר, אדם שנמצא, נגיד, בתוך תרבות גבוהה, הוא לא תמיד מבין את מה שקובעי המדיניות של אותה תרבות מבינים. אבל הוא מושפע מזה. זה כמו שלמשל הפועל במפעל, לא בדיוק מבין את האידיאולוגיה הפועלית. אבל הוא מוכן לפעול למען זה, כי הוא מרגיש ששם יש מחשבה רצינית. אז אותו הדבר ביחס לאמונת אלוהים. אם אצל אלה שדעת אלוהים זה עניינם, שמקבלים מזכורת בשביל זה, הדברים מבוררים, אז יש גם השפעה, אני אומר, של הקרנה על כל החיים כולם.
אז לא כל בני אדם צריכים
להתעסק? לא כל בני אדם עוסקים באלוהות, ודאי שלא. יש רק בעיה אחת. מה קורה כשבני אדם, שיש להם תפיסה קטנה של אלוהים, כופים את הקטנות שלהם בתור האמונה. שישתקו, יגיד, תשמע, אני לא מבין בסוגיה הזאת. כן? זה כמו שאתה אומר, תשמע, אתה מרצה לכימיה באוניברסיטה, אז מה דעתך על הבנייה ביהודה ושומרון? מה זה קשור? כן? מה אתה אומר?
איזה מסדר מה שהרב כותב בפרקים הראשונים, בפרק א', כשאתם מספרים...
ישראל מספרים, כן. ישראל מדובר על האומה, האומה כאומה. עם ישראל הוא מספר תהילת השם מעצם זהותו, מעצם ישותו. גם אם הוא מתכוון, לא מתכוון.
אבל הם ממש קשורים, לפי מה שהוא כותב.
כן, אבל הוא מדבר שם על הרושם הכללי שהנוכחות הישראלית עושה בעולם. זאת אומרת, יש עם ישראל בעולם, זה פועל את מה שזה פועל. גם כשעם ישראל עובד עבודה זר.
זה לא אומר שהם ממש יודעים את האלוהים ממש...
על הפרטים? לא, זה לא מדבר על הפרטים בכלל.
אה, זה רק על הכלל.
בדיוק. כן, בבקשה. לא שומע.
הבנתי
מהדברים
במאמר שהם יודעים את יחידי הסגולה אמורים לדרוש את אלוהים ולדעת את השם.
נכון.
אני לא שמעתי שזה פוסל את זה שכל אחד מהעם צריך לדעת גם את השם, אבל אני דעתי מכל דבר חז"ל ומהתורה עצמם מבינים שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב, כמובן לא ברמה של ברור לכל הציבור, ברמה של ברור לעצמו, הוא מוכרח לדעת השם, סיבים מפורש, דעת השם על הרבה, כפי שאמרתי,
מפיר
השם.
עובדי, קבץ קטן, כן. כן, אתה צודק.
נכון,
אז... אני לא פסלתי את דבריך.
כל אחד מאיתנו
צריך לדעת את השם, ודאי.
לברר לעצמו אותם מסוגל.
ודאי, כל אחד צריך לברר, אבל לא כל אחד מסוגל.
מה?
לא כל אחד מסוגל וגם לא כל אחד רוצה. מה? לא כל אחד רוצה. למשל, כולם צריכים לשמור שבת, אבל לא כולם עושים את זה. מה שאתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי את הרבי מקוצק, שפעם אחת המשרתת אמרה לו, כבוד הרב, אחרי שהתלמידים יצאו, מישהו גנב את הפמותים. אז הוא אמר, לא יכול להיות, כתוב בתורה לא תגנוב. טוב, בבקשה, מה רצית להגיד? טוב, מה? אולי נמשיך, מה דעתכם? יאללה. כן. אז, כלומר, במצב כזה, שבאמת הדברים האלה מגררים, מאירה הנשמה מאור העליון, על ידי הידבקה באהבה ודעה שלמה לחיי החיים, וכל ההרגשות, הדעות, והמעשים מתעדנים. כן, וכן, מכוח זה שהמושג האלוהי מבורר, אז הכל מתברר. כפי גודל הזיכור של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוהית שברגש ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורח ישר. וואו. יש פה שתי שאלות. האם פחדי ההוויה קשורים לחרדות הקטנוניים שיש לאנשים הרצים לפסיכולוגים פסיכיאטריים? לא דווקא. פחדי השווא נמצאים גם אצל אנשים נורמליים. האם פחדי השווא האלו הם המזיקים שחזל מתכוונים? אפשר גם לכלול את זה. כן.
אבל רמב״ם פסק שאין מזיקים, ואז הגרם כתב, ואז הרבי מקוץ כתב שכבר בגלל שהיו פעם, אבל כבר אין.
כן, טוב, בסדר, אני רק מסביר את המושג מזיקים, אפשר לתת כל מיני פרשנויות למילה מזיקים, כן? אז יש גם המזיקים, זה המזיקים של הנפש, שזה הרמב״ם מכיר בהם, כן? עיקר האמונה.
מה זה יסוד היסודות?
יסוד היסודות זה בירור יסוד האמונה באלוהים, נכון? הרי יש 13 עיקרים, נכון? העיקר הראשון מציאות השם, זה יסוד היסודות. אז זה בגדול של הרמב״ם, כן? בתחילת הלכות יסודי התורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לדע שיש שם מצוי ראשון, שהוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים בשמיים בארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אליהם מהמיטת ימצאו. תחרות, כמה פעמים נמצא השורש מצא. טוב. עיקר האמונה היא... עכשיו פה הרב נותן לנו איזשהו נתון ראשוני של הבנה. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. עכשיו, כפי שאתה אמרת בצדק, אם שלמות אינסוף, אז ודאי שיהיו ערפילים, נכון? אלא כן אני מבין שכל התפיסות שלי הם ניצוץ קטן מתוך ההבנה הזאת. נכון? מה? אתה אמרת שאם האלוהות זה אינסוף, אז זה ברור שיווצרו ערפילים בנפש של מי שמבקש להתקרב למושג הזה. אלא אם כן, אנחנו מבינים שכל ההבנות שלנו הם ניצוץ. בסדר? קטן. בסדר? אז מה שאומר לכם? שכל מה שנכנס בתוך הלב, בלב, זה הלב, זה גם הרגש, גם השכל, לא משנה, כל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ. בטל לגמרי. לגבי, כמו לעומת, מה שראוי להיות משוער. ומה שראו להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. זה אפילו לא בטל ב-60. זה לא מתחיל להיות בטל אפילו.
אינו כדין בריאה.
מה זה? אפילו לא כדין בריאה. כן, בדיוק. אם אומרים, עכשיו, זה מובן מה שכתוב כאן? כלומר, זה, מה שאתה מבין זה כלום לעומת מה שראו להיות משוער, ומה שראו להיות משוער הוא אפילו לא בטל לעומת מה שהאמת. כלומר, יש פה הרבה הרבה מאוד ריחוק. של דעת האלוהים. אם אומרים על דבר הטוב, הנה, מה זה הטוב? אלוהים בתור הטוב המוחלט למשל. או על דבר החסד, או המשפט, הגבורה, התפארת, וכל מה שהוא חיים ופאר החיים. או על דבר האמונה והאלוהות. כן, כל מיני ביטויים שאפשר למצוא בספרות הדתית. הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין העבריים ובין הלועזיים אינם נותנים כי ניצוץ קטן וכמאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. כלומר, הנשמה אומרת אלוהים, אבל איננה משיגה. יש פה איזשהו רצו ושוב, שמצד אחד רוצים לדעת, מצד שני אי אפשר לדעת. כל הגדרה, עכשיו פה יש איזה ביטוי מאוד חריף, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא, בעברית מודעין קוראים לזה תיאולוגיה, ההגדרה היא אליליות רוחנית. יש אליל גשמי, יש אליל רוחני. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה, ושם אלוהים, הגדרה היא. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אזרחות, ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. כלומר, מה שמציל אותי מלהיות עובד עבודה זרה, זה הידיעה שההכרות האלה סובייקטיביות הנה.
כאילו זה הנביאים אמרו...
הנביאים, כן, הנביאים ידעו שזה הכרות סובייקטיביות, זה התגלות. כשהנביא אומר, ראיתי את השם יושב, הוא חושב שהשם יושב? כן, ובן, מה?
יש את הספר שיעור קומה,
הנה, שיעור קומה, בדיוק, אותו דבר. ספר שיעור קומה שמסביר בדיוק כמה סנטימטרים יש לזרת השמאלית של הקדוש ברוך הוא, נכון? מדהים הספר הזה, נכון? הוא אומר גם כן שיעור הקומה כולו, ושמע כמה אמר רבי עקיבא, כל היודע שיעור קומתו של יוצר בראשית, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכו' וכו'. והרמב״ם כתב שמצווה לשרוף את הספר הזה. עכשיו, כן, רק רגע, רק רגע.
הוא מביא את המדרש של אלישע בן אבויה, שאלה למעלה, אלישע אחר, שאלה למעלה, מתת בכל המדרשים.
כן, כן, המדרשים האלה הם בגמרא, זה משהו אחר, אבל נדבר על ספר שיעור קומה. עכשיו, יש תשובה של רבינו הגאון על הספר הזה. רבינו הגאון אומר, לא יודע מי כתב את זה, אולי אחד הקראים כתב את זה, לא יודע. בסוף הוא אומר, אבל אם כוונת המחבר על האור הנברא, הנגלה אל הנביאים, זה בסדר. מה פירוש אתה? מה הוא רוצה לומר? השאלה היא, על מה אתה מדבר? אם ספר שיעור קומה, יש לו יומרה לתאר את המרחב, כלומר, את האלוהות כמרחבית תלת ממדית, אז ברור שזה כפירה. ולכן הוא ברמב״ם מצווה לשרוף את הספר. אם אתה מדבר שכל אלה הם משלים להתגלות, מה שהנביאים ראו, אז זה בסדר.
זה ספר חנוך, מה שמוסבר גם כן.
אותו דבר, כל הספרים שתגיד, וגם מעשי מרכבה. מה אתה עושה עם ספר, עם מעשי מרכבה של יחזקאל? זה חלק מהתנ"ך כבר, כן? שם שמעל הכיסא הוא רק מקדמות, כמראה אדם מלמעלה.
הרמב״ם
מורה מנבוכים מסביר. אז הנה, הרמב״ם מורה נבוכים, הרמב״ם לא שרף את ספר יחזקאל בגלל זה. כן? זאת אומרת שהכל תלוי בהבנה שלך, שאלה הן הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה. זה מה שאני אומר כאן. אז זה בסדר. הכל מותר. בסדר? אך לא הכל ראוי. טוב.
זה אמר פאולוס.
וואו. אפשר להסתיר לך. טוב. ובאנשים... כן. כן. ובאנשים שנעדכו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרועה ממקור הזה, הרי מדלת, ואין לה שום ערך, ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים. ובזה מבסס את הערכים כולם. העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, שהם הסברות להגיע על ידן למקור האמונה, הן בגדר איברין דמלכה. איברים של המלך. ויש מהם בגדר לבושין דמלכה. ומן דבזר לבושין דמלכה, גם הוא מריד מיד ומתחייב בנפשו. כלומר, לכאורה לפי זה, אז למה המגדף חייב מיטה? סך הכל, מה הוא כילל? לקח אחד השמות, ושם נאמר את דברי הכללה שלו, אבל השם זה לא העצמות. הוא אומר, כן, אבל זה לא יפה לקרוא את הבגד של המלך. גם על זה חייבים מיטה. ומכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה. מה אתה אומר?
כופרים.
נכון. וגם בין לכן גם לנש. וגם בין ההסברות עצמן. את חילופי המדרגות שבהם, יש הסברה שהיא יותר שורשית, יש הסברה שהיא יותר משנית. כל זה צריך לברר. עד כאן להיום.